בתחילת הפרשה וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני השם וירא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב בקהיל שקי ושמי השם השם המפורש לא נודעתי להם. אומר על זה רש"י, בקהיל שקי הבטחתים הרבה הבטחות ובכולם אמרתי להם אני קהיל שקי ושמי השם לא נודעתי להם. לא הודעתי, אין כתיב כאן, אלא לא נודעתי. לא ניכרתי להם במידה אמיתית שלי שעליה נקרא שמי השם, נאמן לאמת דבריי, שהרי הבטחתים ולא קיימתי. וגם הקימותי את בריתי איתה, לתת להם את ארץ כנען, וגומר, וגם כשנראיתי להם בשם הזה בקהיל שקי הצבתי והעמדתי בריתי ביני וביניהם, לתת להם את ארץ כנען. לאברהם בפרשת מילה, ליצחק, כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל, והקימותי את השבועה שנשבעתי לאברהם. ואותה שבועה שנשבעתי לאברהם בשם הזה בקהיל שקי אמרתי ליעקב, אני קהיל שקי, ראו רבה, ואת הארץ, הרי שנדרתי להם ולא קיימתי. לכן אמור לבני ישראל אני השם הנאמן בהבטחתי. כמו שחזל דורשים, הרמב"ן הרי מעתיק את לשון חזל, שהייתה כאן טענה על משה רבינו. משה רבינו טענו נגדו. ככה דרשו רבותינו, חבל על דעבדין ולא משתקחים. הרבה פעמים נגליתי אל אברהם ויצחק וליעקב בשם הזה וכאל שקי, ולא הודעתי להם ששמי השם כמו שאמרתי לך, ולא הרהרו אחר מידותיי. חבל על דעבדין ולא משתקחים. יש כאן טענה על משה רבינו בפשטות. כמו שאנחנו יודעים, על השגתו, דרגתו, משה רבינו היה גבוה מהאבות. משה רבינו, כמו שאנחנו אומרים, הלשון שכתובה בסידור, משה רבינו היה אב לנביאים לשהיו לפניו ולבאים אחריו. גם את האבות יש לנו רק מכוחו של משה רבינו. התורה היא זאת שנתנה לנו את האבות. מכוח התורה יש לנו את האבות. כאן יש איזושהי טענה על משה רבינו, זו טענה כזאת ש איך לא הגעת למעלת אבותיך, להם הבטחתי ולא קיימתי והם לא הרהרו אחר מידותיי ואתה מהרהר. אז כך צריך להבין, ההנהגה, זה כמו שמפורש, ההנהגה כאן השתנתה. העניין הוא כך, העניין הוא בעצם, האבות היה די להם בהבטחה והדבר היה ברור להם, ודאי, ברור, קיים כאילו היה בידם, כאילו הוא נמצא איתם. האמונה שלהם הייתה מוחשית, ברורה, ודאית כל כך, שלא היה להם שום הבדל בין ההבטחה ובין הקיום. ההבטחה הייתה מספיקה, והיא בהחלט הייתה מספיקה לגמרי. לא היה שום צורך בקיום בפועל של ההבטחה. עניינם של האבות היה אמונה. אבל עניינה של התורה זה גילוי. זה פירוש המושג, כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. פירוש המושג שם, שמות, שמותיו של בורא העולם. שמותיו של בורא העולם, עניינם, כל עניינם הוא הגילוי. זה פירוש המושג שם. שם עניינו ההתגלות של אותו נמצא, שזה שמו, האופן איך הוא מתגלה כלפי חוץ, איך הוא מתגלה כלפי אחרים, באיזה אופן הם קולטים אותו, הם תופסים אותו, איך הוא נמצא להם. התורה עניינה גילוי, האבות עניינם אמונה. התורה כולה, כמו שידוע לשון הרמב"ן בהקדמה, הקדמת פירושו לתורה, הדברים ידועים. התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כל התורה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. שמות עניינם גילוי. שמות עניינם תפיסה. זה עניינם של שמות. שמות זהו אופן אחיזה, אופן חיבור למציאותו של בעל השם. כשכביכול בורא העולם שלח את משה רבינו, משהו נראה כמו שהקדוש ברוך הוא נראה לו למשה רבינו במראה הסנה, והבטיח לו, אמר לו, וזה לך עוד כי אנוכי שלחתיך, והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. וכמו שהדברים מתבארים בלשון הרמב״ם בפרק שביעי, שמיני מיסודי התורה, כאן הייתה הבטחה של, כאן מונחת ההבטחה של מתן תורה. כביכול בורא העולם הבטיח למשה רבינו התגלות כזאת שהיא לא תשאיר אחרי הספק, התגלות שהיא בלי פיקפוק. זאת אומרת, בדברים גלויים לגמרי. שם הבטיח כביכול בורא העולם למשה רבינו שיציאת מצרים היא תהיה יציאת מצרים, מכאן תתחיל התורה. התורה מתחילה מאנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זאת התחלת התורה. זאת אומרת שאשר הוצאתיך מארץ מצרים על ידי משה רבינו חייב להתגלות. זאת הייתה ההבטחה למשה רבינו, וזאת הייתה השליחות. יציאת מצרים היא תהיה כביכול גילוי השכינה בעולם, גילוי התורה בעולם, גילוי מציאותו יתברך בעולם. כל זה זה ביציאת מצרים על ידי משה רבינו, וכאן כאן שורש הגילוי של תורה. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. כך היא תחילת ההתגלות של דברי תורה. הנידון, שכביכול, כמו שכתוב, כמו ש... אנחנו יכולים רק ל... רק ל... להשתמש באותן מילים שחזל משתמשים. שכביכול בורא העולם אומר למשה רבינו, חבל על דעבדין ולהמשתכחי. חבל, כביכול כאן בורא העולם מצטער על העובדה שהאבות אינם כבר. האבות כבר לא נמצאים בעולם הזה. מה שחסר כאן, האבות, היה די להם באמונה. אצל האבות כל הגילוי כולו היה באמונה. האמונה הייתה הגילוי. האמונה הייתה הגילוי, האמונה הייתה הבירור, האמונה הייתה המציאות כמו שהיא, המציאות הקיימת. החיבור של האבות למציאות האמיתית היה אמונה. אבל הטענה של משה רבינו היא, כאן מתחיל המהלך של תורה. המהלך של תורה מחייב גילוי. המהלך של תורה הוא גילוי שמותיו יתברך. ועניינו של שם, שם זה גילוי. זה פירוש הפשוט של המילים. ותעש לך שם כהיום הזה, לעשות לו שם כאחד ה... מה שכתוב על דוד. שם זה נקרא גילוי, שם זה נקרא פרסום, שם זה נקרא... זאת אומרת, כאן נפרדו המהלכים. עד כאן האבות, מכאן ואילך התורה. מה שכביכול בורא העולם מגלה למשה רבינו כאן, שאילולי האמונה של האבות, אז התורה לא הייתה ניתנת. זאת אומרת, אילולי האמונה של האבות, שהיא הבסיס, היסוד, אז שום דבר לא היה מתגלה. כל הגילוי כולו, כל הגילוי כולו, היה רק מכוחם של האבות. התהליך, כמו שידוע, התהליך של אברהם אבינו, אברהם אבינו הסתובב בעולם, הסתובב, חיפש, ביקש. הדברים ידועים, מה שכתוב בחזר, האופן איך שזה מועתק בדברי הרמב"ם, בתחילת הלכות עבודה זרה, היה משוטט בדעתו, משוטט בדעתו ומבקש לדעת, 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 לדעת את הסוד הגדול של המציאות האמיתית. הוא הגיע למסקנה, הוא הגיע למסקנה. ומצאת את לבבו נאמן לפניך. הוא הגיע למסקנה, לאותה מסקנה שהוא הגיע. המסקנה הזאת הייתה, זה לא ייתכן אחרת. לא ייתכן, אי אפשר לעולם בלא מנהיג. זה בלתי אפשרי, לא ייתכן. אז הציץ עליו בעל הבירה ואמר לו, אני הוא בעל הבירה. אז, זאת אומרת, אחרי שהוא היה שלם באמונתו, עד כדי שהדברים היו ברורים לו באופן שלא ייתכן אחרת. לא ייתכן, אין אפשרות אחרת בכלל. זה לא ספק שהוכרע. אין צד אחר. אי אפשר לעולם בלא מנהיג. על זה, מכוח זה, אז הציץ על הבעל הבירה. מכוח זה נתגלה לו כביכול בורא העולם. אז הציץ עליו, ואז הוא אמר לו, אני הוא בעל הבירה. כמו שכתוב בפסוק, הפסוק שהזכרנו, אנחנו אומרים אותו בתפילה. ומצאת את לבבו נאמן לפניך וחרות עמו הברית. הברית נכרתה רק מכוח אותה אמונה. אמונה היא אחד הלשונות של ברית. ובכל זאת, כמו שכתוב בספר עזרא, ובכל זאת אנחנו קורטים אמנה וכותבים. קריטת ברית זה נקרא לכרות אמנה. אלמלא האמונה של האבות, אלמלא האמונה של האבות, כלומר, אלמלא שהדבר נעשה ודאי עד כדי ברור מוחשי, בלי שום צד של פקפוק, לא ייתכן אחרת. חייב, לא ייתכן שזה לא כך. בלי הבירור הזה, כל הגילויים של מעמד הר סיני, כל הגילויים של כל מה שקרה, כל זה לא היה קורה. זה הבסיס. על הפסוק, אם חומה היא, נבנה עליה טירת כסף. ואם דלת היא, נצור עליה לוח ארז. כך כתוב. אם חומה היא, דורשים את זה חזר על אברהם אבינו. אם חומה היא, אם הוא מעמיד דברים כחומה, אז נמנה עליה, נבנה עליה תירת כסף, זאת אומרת העולם נשען על אמונתו של אברהם. העולם נבנה על הבסיס של האמונה של אברהם. אלה תולדות חז"ל דורשים את הפסוק, אלה תולדות השמיים והארץ, והי בראם, והי בראם באברהם, והי בראם אותיות באברהם. זאת אומרת, אברהם הוא ההי בראם של העולם. עליו הכל נשען. משה רבינו, המהלך הוא אחר, הדרגה היא אחרת, הדבר שונה. התביעה של משה רבינו היא תביעה שההבטחה הייתה תעבדון את האלוקים, יציאת מצרים צריכה להיות תורה. תורה היא שמות, גילוי. אם הדבר נעלם, אם הדבר נסתר, אם הדבר לא גל, אין כאן גילוי גמור, זאת לא תורה. בוודאי. האבות מעולם לא באו בטענות. גם למשה רבינו לא היה ספק. הטענה הייתה אבל, הרי על ידי התורה צריכה להתגלות. והתורה, התורה, עניינה גילוי שמותיו יתברך בגלוי. כל משך הזמן שהתורה הייתה בעולם, עד שהיא נעלמה, חז"ל אומרים, הגמרא אומרת, שיט אלפי שנין קאי אלמא וחד חרוב, 6,000 שנה העולם עומד. העולם זה משך הזמן שהעולם צריך לעמוד מכוח ששת ימי בראשית. שיט אלפי שנין קאי אלמא. 2,000 תוהו, אלה 2,000 הראשונים שהעולם כולו היה תוהו. תוהו זה נקרא עולם שצורתו לא הייתה ברורה. תוהו זה כשאדם היה מסתכל בעולם אז הוא היה תוהה. שום דבר לא היה ברור. העולם היה בתהייה. כשאברהם אבינו היה בן נ"ב שנים, אז מלאו 2,000 שנה לעולם. אז התחילו 2,000 שנות תורה. שנות התורה הם עד אחרי חורבן בית שני. מאז ועד אחרי חורבן בית שני, 2,000 שנה, עד שנת 4,000. עד אז הייתה התורה בעולם, הייתה התורה גלויה בעולם. אז בשנת 4000 התורה נעלמה. זה לשון הגרא. התורה נעלמה בסוף דלת אלפים שנה. ואז העולם כולו, הגמרא קוראת לזה 2000 תוהו, 2000 תורה ו2000 ימות המשיח. ימות המשיח. אלה הם ימים שכל הגילוי שלהם הוא הציפייה למשיח. כתוב בדברי רבותינו, כל משך השנים שהתורה הייתה בעולם, אז מקבלי התורה, כל מקבלי התורה, הבסיס, המציאות האמיתית הייתה ברורה להם לגמרי. כל מה שהיום נעלם, נסתר, בדברי הרמח"ל, חוזר על זה יותר מפעם אחת, אבל הוא אומר את זה באופן חד משמעי, ברור, מפורש. כל משך הזמן שהתורה הייתה בעולם, גם בדברי הגר"א, כל אותו משך זמן, הכל היה נהיר, הכל היה גלוי, הכל היה ברור. התורה היא גילוי. הכל היה ברור. היום אנחנו אין לנו שום דבר. בכל אופן, אותה תורה שהייתה נלקחה מאיתנו. היא נלקחה מאיתנו. הבירור הגדול נלקח מאיתנו. ואנחנו מגששים באפלה, משתדלים, אלה שבורא העולם עוזר להם, שהם מצליחים ברוב יגיעה להתאמץ מאוד מאוד, להשתדל ולהגיע לאיזושהי הערה, אז הקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם. אבל אותו גילוי כבר לא קיים. כל מי שרוצה להגיע איכשהו לאיזשהו גילוי, צריך מאוד מאוד להתייגע. זאת היגיעה שעליה נאמר, עליה נמצאת ההבטחה, עליה קיימת ההבטחה. העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. פסוק זה נאמר, כמו שכתוב בחז"ל במדרש תנחומה בפרשת נוח, פסוק זה נאמר על עמלי תורה שבעל פה, שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם בכל ענייניה של התורה. גם התורה עצמה נסמכת. זה הגילוי שכביכול בורא העולם גילה פה למשה רבינו. והערה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב בשם שהוא, השם שהוא, לא השם המפורש. זה נקרא השם של הצמצום, של הדי, די. די זה הכוונה. די לך בזה. לא בוא תגיע לגילוי, להרחבה גדולה יותר. האבות היה די להם באותה תפיסה. זה היה מספיק. הם לא היו צריכים יותר. זאת אומרת, הדברים היו נהירים, ברורים ב-100%. מספרים על אחד מגדולי האדמו"רים של הדורות הקודמים, שסיפרו לו על אחד על עוד אחד מהאדמו"רים, סיפרו לו שהוא רואה את האושפיזין בסוכה. הוא רואה את האושפיזין בסוכה. התגובה שלו הייתה מסכן. אם לא היום, אם לא, אז הוא לא היה יודע שהם נמצאים. מסכן. צריכים להראות לו, אחרת הוא לא היה יודע שהם שם. כאילו, רחמנות על מי שדווקא, אם לא מראים לו בעיניים, הוא לא יודע בדיוק. הגילוי של התורה בעולם זה דבר שצריך להיות גלוי, גלוי. שוב, כמו שאמרנו, זה עניינו של שם. שם משמע גילוי. נראה, ננסה להבין. בהתגלות שבורא העולם התגלה למשה רבינו, אותה שליחות שהקדוש ברוך הוא שלח את משה רבינו, אמר לו משה רבינו, הנה אני בא, הנה אנוכי בא אל בני ישראל, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם, הם יגידו לי מה שמו, מה שמו. הכוונה של מה שמו, כמו שמבארים רבותינו, כמו שכתוב ברמב"ן, מה שמו זה הכוונה, באיזו מידה, באיזה שם, איזה מהלך של הנהגה יתגלה ביציאת מצרים, מה שמו. וקדוש ברוך הוא ענה לו את השם, שם. השם הזה זה שם שיש מחלוקת בשולחן ערוך, אם השם הזה הוא שם נמחק או לא. זה כתוב בשולחן ערוך ביורה דעה בסימן רשע זין. זה כתוב בשם יש אומרים. יש אומרים שהשם אקיה, אקיה אשר אקיה. זה שם שהוא מהשמות שאינם נמחקים. זאת אומרת, שם שאסור למחוק אותו. היינו שם קדוש, כמו השמות. כן, כמו שם עדנות, כמו שם שין דלדיות, כמו שם אלוקים, כמו כל השמות האלה, שאסור אסור לומר אותם לשווא. יש אומרים כן, יש אומרים לא, יש אומרים שזה לא בכלל השמות, שאינם נמחקים. במשנה זה לא נמנה. אבל להלכה נחלקו בזה רבותיהם. על כל פנים, יש מי שאומר שזה שם. חז"ל אומרים, כאן במדרש, שכביכול בורא העולם אמר למשה רבינו, זה השם שאתה תאמר לבני ישראל, כי יש לך אני עליכם. היינו, השם הזה זהו השם שבו נמצא הגילוי של הגאולה, הגילוי של גאולת מצרים. זה השם. חז"ל מפרשים, מה משמעות השם? מה המשמעות? מה פשר המילים? מה הכוונה? מה משמעות המילים האלה? אומרים חז"ל כאן במדרש, בפרשת שמות, על הפסוק הזה. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, שמי אתה מבקש לידע? אתה רוצה לדעת את שמי? לפי מעשי אני נקרא. כשאני נוהג כך, אז שמי כך. כשאני יושב בדין, שמי אלוקים. אני נקרא אלוקים. כשאני מרחם על בריאותיי, אני נקרא בשם הרחמים. וכן, כל השמות הם לפי מעשי אני נקרא. זאת אומרת, שם הקיה הוא כשלעצמו לא מגלה איזשהו מעשה, איזושהי מידה מיוחדת. שם הקיה רק אומר שכביכול כל השמות כולם הם לפי מעשי. לפי מעשי אני נקרא. מי שסובר שגם השם הזה נקרא שם, אז חז"ל כאן מפרשים את השם הזה באופן שזה סותר את עצמו. זאת אומרת, אם לפי מעשי אני נקרא, אז השם הזה עצמו הוא לא שם. אין בו שום מידה נוספת. כל עניינו רק לגלות שכל השמות הם לפי מעשי אני נקרא. וזה להדיה לא כך, זה להדיה, זה בפירוש לא כך. למעשה נפסק בשולחן ערוך. כן. שזה כן שם. זה שם קודש, שם שאינו נמחק. שם ככל השמות שאינם נמחקים. והמשמעות סותרת, זה נראה כמו שהמשמעות סותרת את עצמה, זה לא. זה שם שעניינו הוא לא שם. באמת, צריך להבין. כאן כתוב הערה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, וכתוב כאן השם קייל שקי. כל ספר בראשית, כל המהלך של האבות, מלא משמות הוויה. הכל מלא משמות הוויה. מה הכוונה לא נודעתי להם? זאת קושיית המפרשים, קושייה ידועה. שם הוויה עניינו הרמב"ן מבאר, והדברים ידועים. הרמב"ן מבאר ההבדל שהיה בין ניסי מצרים, בין ההתגלות שהייתה ביציאת מצרים ובין ההתגלות לאבות. אז זה מתפרש היטב בדברי הרמב"ן שכל הניסים שעשה כביכול בורא העולם לאבות הם כולם היו ניסים של שידוד מערכות הטבע. זאת אומרת, הניסים כולם היו בתוך המסגרת של סדר העולם, של דרך הטבע. גם כשמשליחים מישהו לכבשן האש והאש לא שולטת בו, הדבר הזה הוא לא נוגד את דרך הטבע. יש דברים שהאש לא שולטת בהם. גם אדם יכול, גם זה מפורש בדברי חז"ל, גם אדם יכול לעטוף את עצמו, כאילו למרוח את בדם סלמנדרה, אדם מורח את עצמו. אז האש לא שולטת. למעשה זה לא נוגע לנו היום, אנחנו לא יודעים בדבר הזה שום דבר, אבל הדבר הזה לא נוגד, לא סותר את דרך הטבע. מה שסותר את דרך הטבע זה לדוגמה מכת דם. מכת דם. מכת דם הייתה מכה למצרים. בני ישראל, כשהם רצו לשתות מים, אז הם ניגשו ליאור, לקחו מים ושתו, כמו שהיה מקודם, לפני המכה. ולא היה כאן איזה מין מופת, איזושהי השתנות. הדברים היו כך שהדם, אותה מכה, וכיוון שהיא הייתה מכה למצרים, אז היאור הפך להיות דם למצרים ומים לעברים, ליהודים, לבני ישראל. מה שנתגלה ביציאת מצרים זה גילוי הפנים האמיתיים של המציאות. המציאות הפיזית המתגלה לנו, היא נתפסת אצלנו כדבר, מציאות בעלת טבע קיים, טבע מסוים, טבע קיים. אותו טבע קיים, צריך להיות קיים תמיד. יש ניסים, יש מי שכביכול בורא העולם הוא כל יכול, הוא יכול לשנות, את כל הדברים הוא יכול לשנות, אבל הוא משנה את טבעו של דבר. טבעו של דבר הוא כך, וכביכול בורא העולם משנה אותו. זה הפירוש שנתפרשו כל מערכות הניסים שכביכול בורא העולם עשה עם האבות. הפירוש היה, קרה לפעמים שכביכול בורא העולם התנהג איתם לא תמיד, או אפילו בדרך כלל, לא כפי הצפוי. לא כפי הצפוי זה הכוונה, לא כפי שסדר הדברים בדרך הטבע מחייב. זה ברור, זה מובן מאליו. אין שום שינוי טבע בזה שכשאנחנו מקיימים מצוות, אז הקדוש ברוך הוא משפיע עלינו. טובה, ברכה, כל מה שכתוב בדברי הברית בתורה או בפרשת והיה עם שמוע, כל מה שכתוב אם שמוע תשמעו, אז ונתתים את הר ארצכם בעיתו, ואספת דגניך ותירושך ויצהרך. ואם לא תשמעו חלילה, ישמרו לכם, חלילה, פן. אז כל המערכת תשתנה. הדבר הזה הוא לא טבע, זה לא טבעי. זה לא טבעי, אין שום דבר בדרך הטבע שמחייב שינוי בהתנהגות עם מי שמקיים מצוות או עם מי שמפר. אין, הטבע הוא טבע, הוא טבע קיים. המהלך הזה הוא לא מהלך שסותר את הטבע, אבל זה לא מהלך טבעי. הוא לא סותר, הוא לא נוגד את דרך הטבע. זה נקרא שכביכול בורא העולם משדד את מערכות הטבע עבור יראיו, עבור האבות. מה שנתגלה ביציאת מצרים זה שאין בכלל מה שנקרא טבע קיים. קיומם של הדברים, המשמעות שלו היא לגמרי אחרת. הדברים קיימים וזה קיומם. הדברים קיימים כדי לעשות, לגלות, להוציא לפועל את רצונו של בורא העולם. אם רצונו של בורא העולם הוא שכעת היאור יהיה מוכה ועבור המצרים זה יהיה דם, אז זה עבורם דם, ועבור מי שלא הוכה עבורו זה מים. כי המציאות הזאת, אין כאן שום סתירה. הסתירה היא רק מים זה לא דם, ודם זה לא מים. אבל אם זה לא דם ולא מים מלכתחילה, אלא דבר שבא לגלות כביכול את מה שבורא העולם רוצה לגלות על ידו, זה כל הקיום. אז אין שום הבדל בין דם למים. רב חנינא בן דוסא, לא קרה לו נס שהחומץ דלק כל השבת. זה לא היה נס. רב חנינא בן דוסא אמר, מי שאמר לשמן וידלוק, יאמר לחומץ וידלוק. מה ההבדל? מה ההבדל? מה בין זה לזה? בדרך כלל מי שחי בתוך מערכת מסודרת של דרך הטבע, המערכת המסודרת של דרך הטבע מחייבת שיש דברים שהם חומרי בעירה ויש דברים שהם לא חומרי בעירה. יש דברים דולקים ויש דברים שהם לא דולקים. זה בשביל מי שחי בתוך מערכת כזאת, מערכת שנקראת טבעית, דרך הטבע. אבל מי שחי במערכת שכל הקיום כולו, כל ההוויה כולה, כל המציאות כולה, כל עצמה של המציאות היא מציאות של דברים שכל עצמם, כל מציאותם היא לגלות את רצונו של בורא העולם. ואין להם מציאות קיימת. אם אנחנו חיים בתוך עולם, שהעולם הזה מוגבל, ושמן זה בדווקא שמן, וחומץ זה בדווקא חומץ, זה מה שנתגלה ביציאת מצרים. כאן נקודת המעבר בין שם הוויה שהתגלה לאבות ובין שם הוויה שנתגלה למקבלי התורה. שנתגלה מיציאת מצרים ואילך ונתגלה בסופו של דבר בקבלת התורה. רב חנינא בן דוסא לא עשה שום דבר, הוא לא פעל שום דבר, הוא לא הרים שום מטה, הוא לא הרים יד. הוא אמר את מה שהוא מבין, הוא לא רואה שום הבדל בין חומץ לשמן. במערכת שהוא חי, במציאות שהוא חי בה, אין שם שום הבדל בין חומץ לשמן. שני הדברים האלה, החומץ הוא בדרך כלל מתפקד כחומץ, והשמן בדרך כלל מתפקד כשמן. אבל כל אחד יכול לתפקד בכל צורה אחרת שהיא, משום שהמציאות המסוימת הזאת שיש לו, היא לא עצם מציאותו. מציאותו היא לגלות כביכול את מה שבורא העולם רוצה. מי שחי בצורה כזאת, אז עבורו זה לא נס בכלל. זה לא נס. אין כאן שום נס, יש כאן רק גילוי עומק של המציאות האמיתית. אבל הדבר הזה חל רק למי שחי כך. מי שחי כך, מי שהדברים האלה ברורים לו לגמרי. מי שחי כך, כך נוהגים איתו. רב חנינא מנדוסה לא אמר שום דבר, הוא לא עשה שום פעולה. הוא רק אמר, הוא לא יודע מה ההבדל. מה ההבדל? עכשיו, אין שום אפשרות לקיים את רצונו של בורא העולם רק על ידי חומץ. אז החומץ יתפקד כדי לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא בדיוק כמו שמן. אין שום הבדל. מי שהדברים נהירים לו וכך הוא חי, אז כך הדברים פועלים עבורו. אצלו כך הדברים פועלים. אבל אנחנו לא חיים כך. אנחנו לא חיים כך. אנחנו חיים שלדברים יש טבע מסוים, טבע קיים. זה עומק הגילוי של שם הוויה שנתגלה למשה רבינו, וזה הגילוי של תורה. זה הגילוי שהתחיל ביציאת מצרים, והגילוי הזה חז"ל אומרים שפירוש המילה מצרים, זה כתוב בזוהר, פירוש המילה מצרים זה מיצר ים. מיצר ים. הים, כמו שכתוב בספר תהילים, זה הים גדול ורחב ידיים. הפריסה שלו היא רחבת ידיים. מיצר ים, זה נקרא שלוקחים את כל ההרחבה הזאת ושמים אותה במיצר. זה לא מתרחב. אותו ים, כמו שכתוב בחז"ל, אותו ים מתכוונים בו לגילוי הגבוה ביותר שקיים בעולם. זה הגילוי של 50 שערי בינה עם השער ה-50. הים, הים, הים נקרא בלשון חז"ל מים שאין להם סוף. זאת אומרת, מציאות שמייצגת אצלנו, כאן בעולם שלנו, המציאות הזאת מייצגת, מחברת אותנו, דרכה אנחנו יכולים להתחבר למה שנקרא אין סוף. ואמרנו כמה פעמים, מדוע זה מים שאין להם סוף? למה חז"ל קוראים כך לים? מים שאין להם סוף. כי המים כשלעצמם באמת אין להם סוף. המים האלה, את כל הגבולות שאנחנו רואים, הגבולות האלה הם לא משום שהמים כשלעצמם מוגבלים. המים מעצמם הם לא מוגבלים. הם עצמם היו מתפשטים ומתרחבים עד בלי גבול, עד שהיו מכסים את הכל, ואת כל ההיקף של העולם כולו היה מכוסה במים כמו שהיה במבול. כל מי המבול התנקזו, הם נמצאים באיזה מקום. כל מי המבול. הכל הצטמצם בימים. כך שבכוח הפוטנציאל של המים שבימים הוא לכסות את כל העולם כולו כמו שהמבול כיסה. עד ויחוסו הערים הגבוהים. הכל. העובדה שהמים לא עושים את זה, זה משום שגבול שמת בל יעבורון, בל ישובון לחסות הארץ. ישובון זה הכוונה, שהם לא יעשו עוד פעם את מה שהם כבר עשו פעם. עשו את זה יותר מפעם אחת. הם היו כך בשני הימים הראשונים, ואז אמר כביכול בורא העולם, ויומר אלוקים, יקבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד, ותראה היבשה. אז המים נקבו אל מקום אחד, ואז נגלתה היבשה. ולמקווה המים קרה ימים, והיבשה נקרא ארץ. אבל הים כשלעצמו הוא אינסוף. הוא כשלעצמו הוא לא מוגבל. הגבול שאנחנו רואים פה הוא לא מכוחו של הים. הארץ מוגבלת. הארץ אין בה כוח להתרחב. לארץ אין כוח להתרחב, הארץ לא מתרחבת. הארץ קיימת והיא דבר מוגבל מלכתחילה. הים לא מוגבל. המים אין להם סוף. הסוף לא בא מכוח המים. הסוף בא מכוח מגביל מבחוץ. שמתי חול גבול לים. המים אין להם סוף. מיצר ים זה הכוונה, מצרים היא מקום שהמציאות שנקראת אין סוף לא מתגלה בו. מצרים היצרו, מצרים הגבילו את הכל ושמו אותו במיצר. מצרים לא מתחברים משום צד, הם לא מתחברים לבלי גבול. אין להם שום חיבור אלא בלי גבול. אלא מעבר לגבול. לכן המים שעניינם להיות מים שאין להם סוף, הם אלו שאיבדו אותם. סילקו את מצרים מן העולם. זה מצרים. יציאת מצרים זה נקרא גילוי של בלי גבול. אחד הפנים של גבול זה כשאנחנו רואים שמן, אז הדבר הזה הוא רק שמן. כשאנחנו רואים חומץ, הדבר הזה הוא רק חומץ. כשאנחנו רואים דם זה רק דם. כשרואים מים זה רק מים. זה נקרא להכניס את הדברים לגבולות. בלי גבול זה הכוונה. כשאני רואה מציאות, המציאות הזאת יכולה לייצג אין סוף של אפשרויות. אין לה שום טבע קיים ברור. רק משום שרצונו יתברך שהדבר הזה יתגלה כדבר כזה. זה גם כדי להעמיד אותנו בניסיון. אם אנחנו נצליח להתגבר ולראות את החיבור לבלי גבול שיש לכל דבר מוגבל. הכל יצא כביכול מאין סוף ברוך. והכל מחובר לשם. הכל, כל מציאות קיימת בעולם. מקורה באין סוף. כך שכל נמצא, הגבול שבו הוא נמצא זה גבול מותנה, אבל הוא מחובר לאינסוף. הוא תמיד יכול להיות כל דבר אחר שהוא. אז אם אנחנו רואים מים, אז המים האלה יכולים להיות מים, יכולים להיות חומץ, יכולים להיות שמן, הם יכולים גם להיות יבשה. הם יכולים להיות הכל, הכל ממש, גם להיות אש. כשהאש ליחכה את המים שסביבות התעלה בהר הכרמל, במזבח שבנה אליהו, ירדה אש מהשמיים וליחכה את המים, ליחכה את המים, האש, עניינה של אש, כמו שמובן מאליו, כן, ככה זה, זאת הרי הגדרת ה... זאת ההגדרה, אש, כל מה שהאש שולטת עליו, האש הופכת אותו לאש. זה עניינה של אש. אם האש מלחכת, לוחכת מים, היא הפכה אותם לאש. ואת המים אשר בתעלה ליחיך, כך כתוב, על האש, אותה אש. כל דבר יכול להיות כל דבר. זה כשאנחנו יוצאים ממצרים, אנחנו יוצאים מהמיצרים ששמים אותנו, כן. העולם הזה וכל ענייניו והצורה, כן. כל מי שכפוף למהלכים האלה, שהעולם הזה נראה כאילו הוא כפוף להם. כל מי שכפוף לזה, פירוש הדבר בעצם שהוא לא יצא ממצרים. זה ההבדל בין גילוי שם הוויה לאבות, דהיינו שכביכול בורא העולם מהווה, וכל אשר חפץ עשה בשמיים, בארץ, בימים, בכל תאומות. את הכל, הכל ניתן לשינוי, כביכול בורא העולם עושה כל ניסים ונפלאות שבעולם. הגילוי שנתגלה למשה רבינו זה עומק גילוי בעצם הפנים של המציאות עצמה. המציאות עצמה היא בעצם לא מוגבלת. היא בעצם עניינה, יכולה להיות כל דבר. זה החידוש של יציאת מצרים. יש מיני ניסים כאלה שכל המהלך, כל התפיסה של מה שנקרא דרך הטבע, דבר פיזי קיים ויש לו מידות, אפשר למדוד אותו, והוא לא תופס מקום. זה דבר בלתי אפשרי בעליל. בעיניים שלנו הדבר הזה הוא מנוע, זה בלתי אפשרי. זה דבר שסותר את עצמו. כך, כמו שאנחנו מסתכלים בעיניים שלנו, זה דבר בלתי אפשרי. זה לא ייתכן. זאת אומרת, לא שזה לא ייתכן, זה סותר את עצמו. אבל חז"ל מגלים, דבר זה מסורת בידינו מאבותינו. מקום ארון אינו מן המידה. הארון לא תפס מקום בבית קודשי הקודשים. לארון היו מידות, והמידות שלו הן מדויקות, ואם המידות שלו מתבטלות, אז הוא פסול. אז צריך לבנות ארון אחר. הארון במידותיו, בית קודשי הקודשים במידותיו המדויקות, והארון נמצא בבית קודשי הקודשים ולא תופס מקום. למה? למה? השאלה למה לא תופסת. השאלה איך זה ייתכן, זאת השאלה. אז זה נשמע לאוזן ערלה כמו שלנו, זה נשמע כדבר שסותר את עצמו. זה כמו שהיינו אומרים שאחד זה שניים, או שניים זה שבע. אני אומר דבר וסותר אותו מיני ובי. דבר שסותר את עצמו. זה לא דבר שסותר את עצמו. אלה שתי מערכות שונות, אלה שני מושגים שונים. הדבר הוא דבר, המקום הוא מקום. יש דבר שהוא דבר והוא לא תופס מקום. ככה. למי שמבין, גם המקום עצמו לא תופס מקום. והוא קיים. והוא לא תופס מקום. אין מקום למקום. מערכת המושגים שלנו שייכת למצרים. יציאת מצרים פתחה את אותו מיצר ים, אותו מיצר שהדעת שלנו שמה במצור את הבחינה שנקראת אין סוף, שממנו הכל יצא. הכל נתגלה מאין סוף. וכל דבר, כל דבר בעולם מחובר לבלי גבול, מחובר לאינסוף. מהאינסוף הוא יצא, ואת האינסוף הוא מגלה והוא יגלה בסופו של דבר. זה כפי הנראה, פירוש הדברים, לפי מעשי אני נקרא. אותו אני נקרא לפי מעשי, זה לפי המשך הפסוקים, אותו אני שהוא נקרא לפי מעשיו, שכביכול בורא העולם גילה למשה רבינו, זה אותו אני שנקרא בשם הוויה. השם יוד קי וף קי, השם המפורש, שם הוויה. אומר על עצמו, לפי מעשי אני נקרא. זאת אומרת שבכל מעשה ומעשה שאני עושה, כל מעשה שאני פועל, מתגלה במעשה הזה ההוויה כולה. זה הפירוש, שכל שם עניינו סוג מסוים של מעשים, מעשה כזה, מעשה כזה, כל מעשה, כל סוג פעולות. כשאני יושב בדין אני נקרא אלוקים, כשאני מרחם אני נקרא בשם הוויה, השם של רחמים. הפירוש של השם הקיה, כמו שאמרנו, פירוש השם הזה, זה הכוונה, אני, שאני אותו שמי הוויה שלא נודעתי לעבוד, אותו שם שמגלה את הפנים האחרות של המציאות. אני נמצא, אני, אותו אני, נמצא בכל פעולה ופעולה של, מפעולותיו של בורא העולם. זה נקרא לפי מעשי אני נקרא. כבר הזכרנו פה שהרשב"ם, בצורה מוזרה, כן, הוא מגלה לנו את הדבר הזה. ואומר, כך הוא אומר, עניינו של השם הקיע אני אפרש באטבש. והוא בחר לו איזושהי שפה ומגלה לנו את השפה ומטריח אותנו, כן, פשוט לקחת גיליון נייר ולכתוב את תמורת האותיות, תמורת א' ת' תמורת ת' א' ב' ש' ש' ב', כך. אז כשהוא רצה לכתוב א' הוא כתב ת', כשהוא רצה לכתוב ה' הוא כתב צ'די. והוא מגלה לנו את הסוד, מגלה את הסוד, וכותב את הדברים במילים מוזרות, מילים הפוכות, מילים של אטבש. ככה הוא מגלה. אז מי שיש לו סבלנות ולוקח ורוצה לפענח את זה, אז הוא מפענח את זה. שם הוא כותב, הוא קורא עצמו באלף, ואנחנו קוראים אותו ביוד. הוא מתכוון להגיד, השם הקיה והשם הוויה הם שני השמות, שני שמות שעניינם אחד. אלא שהוא כלפי עצמו, כמו שכשאני אומר שאני אעשה משהו, אז אני אומר אני אלך. וכשאני אומר שהוא יעשה משהו, אני אומר שהוא ילך. אז לכן שם הוויה בפינו שלנו מתחיל ביוד, כי אנחנו מדברים עליו. ושם הוויה כשהוא בפיו שלו נקרא באלף. אני, ככה. את זה הסוד מגלה הרשב"ם, והוא החליט, כן, פשוט להטריח אותנו. הסיבה שהוא עושה את הדבר הזה, זה משום שכך כתוב בפסוק. זה שמי לעלם. את שמי צריכים להעלים. אבל להעלים זה לא הכוונה להעלים שאף אחד לא ידע. אלא אני צריך להעלים אותו. אז הרשב"ם העלים אותו, ונתן לנו ביד את המפתח, איך לפתוח את ההעלמה הזו. מי שתורח, מגיע לו. מגיע לו לדעת. מי שלא יתרח, לא מגיע לו לדעת, כי צריך להעלים את זה. ומי שיתרח ויסלק את ההעלמה, אז זה מגיע לו. עד הרבה, שידע. הכוונה ללמד אותנו שהשם הזה אקיה, עניינו שם הוויה כפי שהוא בפיו של בורא העולם. שם הוויה, כמו שהוא נכתב. אז בפשטות, הוא מתחיל ביוד, ממשיך, באות שאחריה, ובאות שאחריה, ובאות שאחריה. בחזל מגלים, שם הוויה לא מתחיל ביוד. שם הוויה תחילתו בקוצו של יוד. שם הוויה כולל חמש דרגות, לא ארבע. קוצו של יוד זה דרגה בפני עצמה, היוד עצמה היא עוד דרגה, אחריה ההי היא עוד, הוו עוד, וההי בתרה, ההי האחרונה עוד. כך שיש חמישה דברים בשם הוויה. אחד מהם זה קוצו של יוד, והוא נבדל מהיוד. קוצו של יוד, היוד, תמיד, לעולם, זה כתוב ברש"י בתחילת השירה, ואז היא השיר. היוד לעולם על שם המחשבה נאמרה. היוד היא מילה שנאמרת על עתיד. יוד מעתדת כל פועל. דבר שיהיה, ילך, יבוא, יעשה, בעתיד. היוד על שם המחשבה נאמרה. קוצו של יוד זה מה שמחבר את המחשבה, היינו את דעתנו שלנו, למה שגבוה ממנה, לדעת יותר עליונה. זה הקוצו של יוד של שם הוויה. כאן אנחנו מתחברים למה שמעלינו, גבוה יותר. באופן, קוצו של יוד, כמו שכתוב, כך כתוב בדברי הרב, ככה הדברים ברורים בדברי רבותינו, הקוצו של יוד מייצג את השם אקיה, שהוא השורש שממנו נולד, ממנו הגיע השם הוויה. כך שהבחינה הזאת שאמרנו פה, שפירוש שם הוויה שנתגלה למשה רבינו, זה אותו שם שלא נודעתי בו לאבות, אף על פי שכן נודעתי בשם כמו שהוא, אבל לא באופן כמו שזה נתגלה למשה רבינו. למשה רבינו זה נתגלה אחרי שנתגלה לו שם אקיה, אחרי שנתגלה שם אקיה, אז שם הוויה פנים אחרות, הוא בפנים אחרות, יש לו פנים אחרות לגמרי. הפנים של ההוויה אחרי שנתגלה השם אקיה, הפנים של ההוויה הם כאלה שההוויה היא בכלל לא מסוימת. ההוויה היא מלכתחילה הוויה שכביכול בורא העולם הוא זה שהוא הוויית הדבר, רצונו שלו הוא הוויית הדבר, ורק זה, אין כאן שום הוויה אחרת, אין כאן מציאות אחרת. זה נתגלה ביציאת מצרים, ומכוח הגילוי הזה אנחנו באמת יצאנו במצרים. יצאנו ממצרים לחיות, להיות בתוך מציאות אחרת. כך צריך להיות, כך חייב להיות. זאת יציאת מצרים שאליה אנחנו צריכים להתחבר, להיצמד. אנחנו יוצאי מצרים. אנחנו צריכים לזכור את יציאת מצרים פעמיים בכל יום. לפחות. ואנחנו מוכרחים להיות מחוברים ליציאת מצרים. החיבור ליציאת מצרים זה חיבור לכל מה שקרה שם. זה חיבור למציאות האחרת לגמרי שנתגלתה ביציאת מצרים, שעניינה יציאה מאותו מיצר שהוא מצרים, מאותו מיצר ים. הגילוי הזה לא נתגלה לאבות. על זה כתוב, לא נודעתי להם. להתגלות, זה לא נתגלה להם. הם ידעו את זה, האמינו בזה, אמונה שלמה. זה העניין שרצינו לנגוע בו הפעם. אנחנו נמצאים בפרשות של יציאת מצרים ומלמדים אותנו שלא די בקריאת הפרשה, אלא שאנחנו חייבים להתחבר למה שנלמד מכל המערכת של גלות וגאולת מצרים. ההתחלה של יציאת מצרים היא כאן. ההתחלה של גלות מצרים היא בפרשת שמות. ההתחלה של גאולת מצרים היא בפרשת וער. אנחנו צריכים להבין, אם אנחנו נתרומם באמת לקראת ההשגה הזאת, אז אנחנו נהיה הרבה יותר קרובים, הרבה יותר קרובים לגאולה השלימה שאנחנו מייחלים לה, מצפים לה בכל יום. זה הפירוש הפשוט של מה שאנחנו את זה גם אומרים שלוש פעמים ביום. וידעת היום ואשיבות אל לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. היינו רק הוא, רק רצונו. זה הדבר היחידי הקיים. אין עוד. המהר"ל מדגיש, מלמד אותנו בכמה מקומות, באופן חזק מאוד, ברור מאוד, הוא אומר את זה בסמוך לתחילת הדרוש לשבת הגדול. כשכתוב בתורה אין עוד, זה לא הכוונה שאין עוד אלוקות. אין עוד מציאות, זה הכוונה. אין עוד. על כן נקווה לך השם אלוקינו לראות מהירה ותפארת עוזך. העל כן, כבר הזכרנו כמה פעמים, כך מפרש הגר"א והדברים פשוטים. זה הפירוש הפשוט. וידעת היום והשיבות אל לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. אין עוד מציאות אחרת כאן חוץ מרצונו ופעולותיו ידברה. על כן זה הכוונה, אם אנחנו מקיימים את אותו וידעת והשבות אל לבביך, אז אנחנו יכולים, מותר לנו, נקווה לך לראות מהירה בתפארת עוזך. במהרה בימינו, אמן.